ברשות כל הקהל הקדוש, אני, איך אומרים, הקרשים האלה ששמים בין האבנים, אני לא דיברו איתי שאני מדבר, אני הייתי מופתע כמו כולם, אני רואה את השם שלי פתאום, זו הרגשה מאוד נעימה, להסתובב ביישוב, לראות את השם שלך על מודעות, אבל לא, באמת לא דיברו איתי, ולא, אז אנחנו נחכה עד שרבי אבנר יגיע, אולי יש מישהו אחר שרוצה לספר לנו איזה סיפור שהיה לו עם הרב, נשתף אותנו באיזה חוויה. טוב, אז הרב, היה, זה מספיק מילה אחת להגיד הרב, עם כל מה שזה כולל בתוכו. הרב היה, כל השלמויות היו בו. אומרים על שלמות של גדלות בתורה, שלמות של מידות טובות, שלמות של אהבת ישראל. ואחרי זה, על גבי זה גם כל הסיפורים שאנחנו שומעים בעיקר בשנים האחרונות, של הניסים והנפלאות שקרו איתו, שזה בא רק מתוך השראת השכינה הגדולה שהייתה עליו, עם כל המידות הטובות וגדלותו בתורה. פגשתי איזה יהודי אחד, קוראים לו חכם אליהו לב, הוא רב גדול בירושלים. הוא סיפר שהוא הגיע לישיבת פורת יוסף בתור בחור, והיה איזה, איך קוראים לזה, איזה היררכיה, איזה דיסטנס גדול בין המבוגרים לצעירים. שלא, אתה צעיר, והוא אומר, הוא פשוט הסתובב בישיבה, ולא היה לו עם מי ללמוד. ואז הוא ככה אומר, עד שיום אחד חכם מרדכי פנה אליי, אמר לי, בוא נלמד ביחד. הוא כמובן מסכים, והוא התחיל להיות חברותה של הרב. הוא סיפר שבחתונה של הרב, אומר, כל גדולי הדור היו שם, היו הרבנים של העדה החרדית, הרב אפשטיין, הרב בן גיז, היו כל הרבנים הספרדים, כולם היו. והיה גם איזה ככה שולחן המכובדים. פתאום הרב קם מהמקום שלו, הולך לקצה האולם, ואומר לו, בוא, אנחנו חברותה, אתה יושב לידי. הוא אומר, בגיל 25 לא היה דבר כזה בעולם, שאלה בהלכה שחכם מרדכי לא ידע לענות עליה. בגיל 25 כבר הוא היה ככה, אומר, אתה רואה רבנים גדולים שונים אותם שאלות? בגיל 25 ככה הוא היה. הרב ניסים, שהיה ראשון לציון, שהרב היה בן 30, כל שבוע היה לו כמה שעות עם הרב ניסים, שהרב ניסים היה משתף את הרב, ורוצה לשמוע את דעתו בכל ההלכות והבעיות שעלו על שולחנו של הראשון לציון. וזה היה לצד החסד שהיה בו מקדמותו, זה היה לצד הפרישות שהייתה בו מקדמותו. רבי יהודה צדקה עליו השלום אמר עליו, אני מכיר אותו, הוא פרוש מקדמותו. ובזכות זה הוא זכה לכל מה שזכה. אנחנו מתאספים פה היום לספר סיפורים על הרב. אצל הרב הנושא הזה היה מאוד מאוד חשוב. הוא היה מספר המון סיפורי צדיקים. והיה נכנס לסיפור ולעוד סיפור, והיה לו מטרה בזה. אני חושב שהיום, עם כל הרוחות החדשות שמנשבות, עם כל הרפורמות החדשות, שבאמת יש פה הרבה מה ללמוד. הרב לימד אותנו תורה, שמשה קיבל תורה מסיני. התורה שאנחנו לומדים, הוא העביר אותה דרך כל הסיפורים שהוא סיפר תמיד. שהתורה שהוא למד זה תורה שהוא קיבל מרבותיו. הרב היה לכן שומר גם עוד על מנהגי ישראל. הרי אם אתה למדת את התורה, ואתה עכשיו יכול להורות את ההלכה רק לפי איך שהשכל שלך עובד, והתורה שלמדת, אז אפשר לעשות הרבה רפורמות. כן? היום חבר כנסת רוצה להכריח את הדיינים שכל מסורבת גט יפעילו את ביטול הקידושין למפרע. הרי זה על פי ההלכה. אבל הוא יודע את ההלכות, את כל סימן י"ז באבן העזר שנשתברו עליו עשרות אלפי קולמוסים בכל הדורות של יתר עגונות, הוא במחי יד יפתור את הכל על פי ההלכה. הוא יבין שכל מצב ילחצו על הכפתור ועשו הפקעת קידושים. אבל כל גדולי ישראל, כל הדורות, ידעו שלא עושים כזה דבר, שהפרצה שתהיה מזה היא יותר גדולה מהסבל של הרבה עגונות. זה היה הרב, התורה שלו הייתה תורה שקיבל אותה מרבותיו הקדושים, שהוא ישב שבעה על אמא שלו. הגיע חכם יעקב מוצקי לבקר, לנחם אותו, והוא ראה שהרב קרא את החולצה משפת החולצה, כאילו, מאיפה שהכפתורים לכיוון הלב. הוא לא קרא אותה מהצווארון. הוא אמר לרב, כתוב בגמרא, שצריך, זה פשוט הרב גליק, שצריך לקרוע מבית הצוואר. הרב קם, קרא עוד הפעם קריאה מבית הצוואר, כמו שרבי יעקב מוצפי אמר לו. הרב התיישב, ואז הוא אמר לרבי יעקב מוצפי, מה שכתוב בגמרא, לקרוע מבית הצוואר, זה לא דווקא בית הצוואר, הכוונה שפת הבגד. בזמנם, היו הולכים עם כותונות וג'לביות, ששפת הבגד הייתה בית הצוואר, כמו חולצת טריקו של היום. אבל מי שהולך, היום הולכים עם החולצה עם כפתורים, אז כל השטח של הכפתורים, זה גם נקרא שפת הבגד. אז למה לא אמרת לי את זה לפני? הוא אמר לרב. הרב אמר לו, כי מצווה לשמוע דברי חכמים. אז הוא קם וקרא עוד הפעם כמו שהוא אמר לו, אחרי זה הוא הסביר לו. היה גם אותו סיפור איתו, פעם הם ישבו ביחד, הם למדו הלכות נידה, למדו בעריכות, הרב היה מאוד משבח אותו, הרב אמר עליו, הגדולה שלו הייתה, הרב, זה גם אצל הרב הכל היה בא ביחד, שהוא היה מספר לרבי יעקב מוצפי, הוא היה מספר שהוא עושה תיקון חצות עם דמעות, ומתחיל את, ושהוא שאל את הרב, מתי אתם מתחילים את התפילה? הרב אמר לו, בשבת, שעה לפני הנץ. אתם תגיעו רק לברוך שאמר. אז ביחד עם התפילה שלו, עם העירת שמיים שלו, אתם יודעים מה הגדולה שלו? שהוא היה לומד בשבת אחרי החמין חושב משפט. זה. אז הם ישבו, למדו. אחרי חודש מגיעה אישה לרב אליהו. רבי יעקב מוצפי שלח אותי לשאול אותך את השאלה הזאת והזאת. הרב? אמר לה מותר. אמר לה מותר, וישר הלך לרבי יעקב מוצפי. אמר לו, כבוד הרב, ישבנו שבוע שלם על הסוגיה הזאת. ראינו שזה מותר. למה לא אמרת לה מותר? אמר לו, נכון זה מותר, אבל אני שמעתי מרבותיי אסור, אז אני לא יוצא מהווה מותר. זה המסר הגדול שהיה בזה. המסר הגדול שהיה בו בזה שהוא היה חסיד גדול של הבן איש חי. הבן איש חי מאחד את העולמות. הבן איש חי מחבר את הפשט עם הקבלה. זאת, הרב כתב פעם ספר, קיצור הלכות, לפני שנים רבות, ואפילו הדפיס 1,000 עותקים. טוב, ככה זה יצא עוד הפעם. אמר לו רבי יעקב מוצפי, ילמדו פחות בן איש חי. הרב לקח את כל הספרים וגנז אותם. אמר לו, הבן איש חי מכניס גם את הדבר תורה, את החסידות, את המוסר, את ניצוצי הקבלה ותורת הנסתר ביחד עם ההלכות. זה מה אנחנו צריכים בדור הזה, שהתורה תהיה תורה עם קדושה, ושתהיה תורה, תורה מסיני. ועם כל המידות הטהורות שהיו לרב, הוא זכה למה שזכה. הסיפור, שמעתי שנה שעברה, איש יהודי בירושלים, קוראים לו חכם דוד כדורי, יש פה אנשים מזמינו ממנו תפילים. הם התקשרו לרב לפני 30 שנה ב-12 בלילה. אגב, אני פעם, יש חבר, נולד לו בן למזל טוב, הבן נקלע למצוקה נשימתית אחרי הלידה. זה היה 3 בלילה. טוב, הבן שלו, מול העיניים שלו בסכנת נפשות, הוציא את הפלאפון, התקשר לרב. הוא שומע שיחה ממתינה. הרב אליהו ב-3 בלילה. הם התקשרו ב-12 בלילה לרב, שאלה. אבא שלהם נפטר, הם מצאו חברה קדישה שמוכנה לקבור את המת, אבל הם לא מצאו מי שיעשה טהרה לנפטר. האם מותר להם בכזה מצב, בתור בנים, לעשות לו טהרה או אסור? ודאי שהרב ידע מה לענות להם. הרב ענה להם, איפה אתם נמצאים? הרב ירד מהבית, לקח מונית ונסע ועשה טהרה לנפטר ב-12 בלילה. זה אמנם עוד לפני שהוא הרב ראשי, אבל גם אחרי זה הוא עסק בדברים האלה. איזה חסד! מנהג ירושלים, הבנים לא יצאו אחרי המיטה. בבוקר, הקברן אומר לו לחכם דוד כדורי, אני לא יכול לספר לך איזה חסד חכם מרדכי עשה איתך. אמר לו, עכשיו אתה חייב לספר. אתה לא יכול להגיד לי, לא היית עושה. לא הסכים להגיד לו. לפני 3 שנים, יום אחרי שליווינו את ארון התורה, את עמוד הענן ועמוד האש שהיה בתוכנו, הלך חכם דוד גדורי לאותו קברן, שכבר זקן בא בימים, אמר לו, עכשיו תספר לי מה הוא עשה. הוא אומר, יש לך ילדים? אמר לו, לא. הייתי נשוי 14 שנים, לא היו לי ילדים. שנה אחרי שהאבא נפטר, נולד לו הבן, הראשון. אמר לו, תשמע, שהורידו את האבא לקבר, הוא היה קברן. חכם מרדכי נכנס לקבר, לקח דף, כתב עליו, אתה עולה לבית של מעלה. אל תשכח את הבן שלך שנמצא פה בעולם הזה, דוד גדורי, שאין לו ילדים, תתפלל עליו. שם את הפתק מתחת ראשו של הנפטר. אומר לו, עכשיו אתה מבין, שנה אחרי זה נולדו לך ילדים. אבל הסיפור הזה, הוא בא, לא יכולים לאחוז בי, אבל זה שהוא זכה למדרגה הזאת, זה בגלל שהוא הולך ב-12 בלילה לרחוץ את המת. וזה שהוא היה כתובת שידעו שאפשר להתקשר אליו גם ב-12 בלילה. אבא טור, אבא רחמן, לילדים קטנים, מבוגרים, לזקנים, הרב תמיד, תמיד היה מוציא את כולם עם חיוך. עם כולם ידע להסתדר. הרב גורן אמר לרב פעם, הוא רצה שהבית הדין הגדול יושב במחכמה. הרב לא רצה, המחכמה חציו בהר הבית, חציו בחול. הרב גורן רצה עד רבה, כמו הסנהדרין. מה עכשיו כל הדיינים ברחו מהרב גורן? מהרב גורן? הרב אמר לו, אתה גנרל, אתה אלוף בצהל. יבוא המשיח, יגיד, מה אתם עושים פה? אתם הסנהדרין? אתה, לא אין לך בעיה. אתה כמו מול הפגזים, אתה תעמוד לפניו, תגיד לו, כן. אבל אני רעד מפחד, אני לא יכול לשבת פה. גם הוציא את הרב גורן טוב, וגם בעצמו יצא... והרב, נסיים, אני רואה כבר, ברוך השם, אסף הגיע, שהרב אמר, כתוב, על אברהם אבינו, מרגלית הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו עליו השלום, שכל חולה שהיה רואה אותה, היה מתרפא. כיוון שנפטר אברהם אבינו עליו השלום, תלה הקדוש ברוך הוא את המרגלית הזאת בגלגל חמה. הסביר הרב, הוא אמר את הנדות שלו, רבי יהודה צדקה, אבל ודאי הדברים נאמנים על הרב. אבן יקרה הייתה תלויה בצווארו. כל חולה שהיה בעיה מתרפא. כל מי שבא לרב, אם זה שאלה בהלכה, אם זה שאלה ברוחות החיים, אם זה צרות הגוף, אם זה צרות הנפש, היו מתרפאים. היו ממש נכנסים עצובים, יוצאים שמחים. הפנים הטהורות שלו, החוויה הזאת שאתה דופק על הדלת והרב פותח את הדלת, אתה מת מפחד ומבושה, אבל אתה מתמלא באושר ושמחה. זאת הייתה המרגלית היקרה שהייתה בתוכנו, שהיה אבא לכולם. כמו שאמר לי איזה מישהו, אתה יודע למה אני בא לפה להתפלל? כי הוא היה אכפת לו מאיתנו בעולם הזה, ודאי גם אכפת לו מאיתנו בעולם הבא. המרגלית היקרה הזאת, אמר הרב, אחרי שדודו נפטר, תלה אותה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. והיא תלויה עכשיו בגלגל חמה, בקיום המצוות מתוך חמימות והתלהבות. אנחנו מקבלים בברכה את בו של רבי אבנר מתתיהו, החסיד הגדול של הרב. אני אספר ברשותך רבי אבנר, ברוך הבא רבי אסף, שהרב גם בשעות הקשות שלו שאל איפה אסף. פעם אחת היה חול המועד פסח. רבי אבנר עשה קבלת פנים לרב באולם שמעסיק רק יהודים, היכל דוד. הרב הגיע, ברוך השם הצלחנו להתפלח למעלית ביחד עם הרב. המעלית עלתה ונתקעה. אנחנו היינו בפנים, היינו הכי מאושרים שבעולם. להיות תקוע במעלית עם הרב, איזה כיף. יש שם גם מישהו, היו לו איזה כאבים, איזו תקופה ארוכה, ביקש מהרב ברכה. הרב אמר לו, איפה כואב לך? שם עליו את היד, מאז נעלמו לו הכאבים. אבל רבי אבנר מסכן היה בחוץ, הוא הזמין את הרב לאירוע, והמעלית תקועה. אחרי כמה זמן שזה לקח, הגיעו מכבי אש ופתחו את הדלת. רבי אבנר היה כולו נוטף זיעה בפתח המעלית. אמר לרב, עכשיו הבנתי מה זה לחכות למשיח. הרב היה במעלית 10 פעמים, אני עולה ויורד את כל הקומות, דופק על כל הדלתות, איפה המכבי אש, איפה הרב, איפה אנחנו, הנה הרב יצא. ככה הרב היה ככה מצפה, מייחל ומתאווה, מתי יש שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. על גאולתנו ועל פדות נפשנו. כל לילה וכל יום הייתה צהלתו על פניו, אבל דאגתו הייתה בליבו בחצות הלילה שהרב היה יושב, שהיה כולו מרכבה לשכינה. ונסיים בסיפור הזה, שפעם הרב ישב להגיד תיקון חצות והרגיש שהגב שלו נתפס. ניסה לשבת עוד הפעם, עוד הפעם הוא מרגיש שהגב שלו נתפס. אצל הרב, מרוב שהוא היה זך וטהור, הוא ידע שזה לא סתם, שאם זה קורה, יש איזו סיבה. אז הוא מצא שבן איש חי אומר שאם מולד הלבנה, אפילו שעדיין לא הגיע ראש חודש, אבל הגיע מולד הלבנה לפני חצות, אז לא אומרים תיקון חצות. אני בטוח שאם אנחנו נגיד תיקון חצות בשבת שיוצאת בשמחת תורה, וגם בפסח ובשבועות ביחד, ונשב על הרצפה עם שק ואפר, לא נרגיש כיף בגב. אבל הרב היה מרכבה לשכינה. יחיד בדורותיו היה, אות עולם היה. לכן שרתה עליו שכינה וכל דבר בו היה כך. אז זה מצווה גדולה לנו להתחבר לאורו של הרב, ללמוד ממעשיו ודרכיו, ולעיקר לקשר את עצמנו. כמו שהרב היה אומר, אנחנו נגיע אחרי 120 שנה, ישאלו אותנו, מי אתם? שהרב אומר, מי אתם? מפחיד. נגיד להם, אנחנו בדרך של הבן ישחי, הרב אמר. יפתחו לנו את הדרך, אבל עד שנבוא לבן ישחי, נשאל אותו, טוב אמרנו, יפה הסברנו, שנזכה לראות פניו המהירים בעגלה ובזמן קריב, אמן. Thank you.